החלל, הגבול האחרון. זהו מסעם של עידן זיירמן וארז רונן. משימתם, לצפות בכל הפרקים של סטאר טרק לפי סדר כרונולוגי, לדבר עליהם ולצעוד בעוז למקום בו אף אדם לא צעד מעולם.
שלום, אני עידן זיירמן.
ואני ארז רונן.
ואני אמיר בוקסבאום.
שלום אמיר.
שלום.
תציג את עצמך במשפט אחד או עשר כזה, שנדע מי אתה.
אני אמיר בוקסבאום, המכנה בוקסי. אני משתתף בפודקאסט שהיה קרוי וואקו, וכיום הוא קרוי האמת שהגזמתם, אני חושב, כן.
הפעם הגזמתם, אני חושב.
אני לא זוכר את השם.
בסדר, אתה לא זה, אני הייתי צריך לחפש את זה בתוכנת פודקאסטים.
לא, זה שם, כן, אז הפעם הגזמתם, זה השם של הפודקאסט שאני משתתף בו, שאני זוכר את השם שלו, בפודיום. מעבר לזה, אני עורך וידאו בכאן, בדיגיטל, ובעברי אני גם יוצר תוכן, עשיתי קליפים לכל מיני חבר'ה מהיפ-הופ כזה, תל אביבי, לפני כמה שנים, קצת תוכן סדרות רשת, בלה בלה בלה, לא כזה מעניין. בוא נדבר קצת סטאר טרק.
סבבה. אנחנו הולכים לדבר היום על הסרט השלישי של מסע בין כוכבים, סטאר טרק 3 ו-Search for Spock, או כמו שקראו לו בעברית.
הפעם אפשר ביחד, עידן.
אוקיי, יאללה.
ייי, 3-4, ו...
מלחמת החלליות,
החיפוש אחר ספוק שנעלם.
הוא הוקרן במקור בתאריך הראשון ליוני 1984, וכרגיל, כדי להכניס אתכם לעניינים, מישהו מאיתנו יתמצת אותו בדקה אחת בלבד, זה יהיה אמיר, כי אמיר הוא האורח, ואנחנו אוהבים לסנג'ר את האורחים שלנו למטרה הזאת.
תודה באמת, חברים. אני מקווה שזה דקה, בוא נגלה. אני מוכן, אוקיי.
3-4 ו...
האנטרפרייז חוזרת שבורה אחרי הקרב עם קאן, דוקטור מקוי מתנהג כמו ספוק בקטע מוזר. במקביל, הבן של קירק, דיוויד מרקוס וסאביק, שהיו גם בסרט הקודם, הולכים לחקור את כוכב הלכת ג'נסיס שהם יצרו בסרט הקודם, ומגלים שם סימני חיים. הם חושדים שזה ספוק, כי הוא נקבר שם אחרי שמת. סארק, אבא של ספוק, מפציר בקרק להביא את הגופה של ספוק ואת מקוי, שמסתבר שספוק שמר את הזיכרון שלו במוח של מקוי, לוולקן. דיוויד מרקוס וסאביק מגלים שספוק נוצר מחדש ביחד עם ג'נסיס, אבל הוא לא זוכר כלום. הוא כרגע ילד, אבל הוא מתבגר בקפיצות. קירק והצוות גונבים את האנטרפרייז וטסים לג'נסיס. שם נתקלים בקלינגונים שרוצחים את דיוויד ומשביטים את האנטרפרייז. שוב, הצוות של הקלינגונים מתכוון להשתלט על האנטרפרייז. קירק מפעיל את מנגנון ההשמדה העצמית ונוטש את הספינה, ומשמיד אותה ביחד עם הקלינגונים. קירק הולך מכות עם מפקד הקלינגונים קרוג על ג'נסיס ומפיל אותו על ההר של לבה. קירק מציל את ספוק ומטסים לוולקן. שם נערך טקס וולקני מפואר שמחזיר לספוק את הזיכרון, וכולם שמחים.
יפה. היה לך עוד בכיף עוד איזה 10 שניות להערכתי.
כן, אני יכלתי קצת את הקצב, דוגרי.
יכולת להזכיר את הכלב של הקלינגוני. הוא היה חמוד.
יכולת להזכיר את הסצנה המאוד מאוד מטרידה, שבה סאביק מלמדת את ספוק הטינג'ר על פון פאר.
כן.
אני כתבתי על זה הערה דווקא. הגענו מוקדם לחלק הזה, אני מבין.
לא, שנדבר בכללי? נתחילים לדבר כזה בכללי? מה חשבתם על הסרט?
וואי, מעניין. אני חוויתי... אפשר להגיד שלקחנו זמן בין הפרקים,
כן.
ראיתי אותו פעמיים לקראת
כן.
זה.
אפשר.
בצפייה הראשונה אני חייב להגיד שנהניתי, אבל היה לי קצת מייגע הקטעים בג'נסיס, כאילו חשבתי שזה קצת, קטעים קצת קשים, ובצפייה השנייה אמרתי אני אדלג על הקטעי ג'נסיס, וזה שיפר את הסרט ממש, צור, ממש נהניתי בצפייה השנייה.
וואלה.
כן.
אני הגעתי לסרט הזה עם ציפיות לרעה, כי אנחנו כבר מדברים בכל הסרטים הקודמים שיודעים שהסרטים הלא זוגיים הם הרעים וכו, והוא הפתיע אותי לטובה. הוא לא סרט מדהים, יש בו הרבה מאוד קטעים בעייתיים, רובם, כמו שאמיר חשף, ככולם בג'נסיס, אבל היה לו כזה בערך חצי סרט ממנו, היה ממש ממש סבבה, וגם הקטעים הרעים, כאילו, הם לא, ראינו דברים רעים יותר במותג הזה, אז דווקא היה כאילו חמוד, נראה לי. אני סבבה.
אז אני אגיד את שלי עכשיו. אז אני הגעתי אליו אחרי שארז ראה אותו כבר, והעלה לי את הציפיות לגביו. היו לי בהתחלה ציפיות רעות בגלל שזה סרט זוגי.
אולי הגזמתי, אתה אומר.
ארז העלה לי את הציפיות לגביו. ובאמת, הפתיחה של הסרט יחסית מאוד כיפית ומאוד נהניתי ממנה. ואז הסרט ממשיך. והוא... ככל שהסרט מתקדם, וככל שביחד עם ההתבגרות המואצת של ספוק, ככל שספוק יותר מתקרב לנקודת היעד שלו, אז הסרט גם מעט וגם נהיה יותר מגוחך. ואחרי 9 האחרונה שלו כבר הייתה לי ממש ממש קשה, רק רציתי שהדבר הזה ייגמר כבר.
כן.
ההרגשה, וכבר כאן אני הולך לטיפה יותר מאשר ההתרשמות הכלית, שההרגשה זה שזה, ואני עושה ספוילר טיפה לטריוויה, כי גם ככה כתבו את הסרט, כן? אז אחרי שאני ראיתי את כל הסרט והרגשתי ככה, גיליתי, היי, באמת גם התסריטאי מדבר על זה שככה הוא כתב אותו. ההרגשה זה שהייתה להם נקודת סיום, והייתה להם נקודת התחלה, נקודת סיום, ספוק בחיים. נקודת התחלה, סוף סרט 2, ועכשיו ניסו למתוח את הקו הכי קצר שמחבר ביניהם, כן. תוך כדי התעלמות מכל מה שלא, היו עוד מדענים שעבדו על הג'ניסיס דיווייס? לא! יש רק אחד, דיוויד מרקוס, הוא עשה את הכל.
כן.
הייתה לו אמא? היא לא חשובה, אז הוא... זה היה איזשהו פרויקט סודי? לא, קירק מקליט את התחקיר וידאו עליו שהקלינגונים צופים, כאילו, פשוט הזיזו את הכל הצידה כדי למתוח קו מאלף לבית הכי קצר שאפשר, וזה הסרט שקיבלנו. לקראת הסוף זה כבר נהיה מגוחך, וזה הפריע לי, ולא נהניתי, אני חייב להגיד. אולי תשימו את ארז, שאלה הייתה ציפו יותר מדי, אבל לא נהניתי.
אתה הייטר.
כן, כן.
זו האמת.
כן.
אני מסכים, ה-20 דקות האחרונות הן אכן קשות. כשקורא קטע השיא בסרט, בדקתי עוד כמה זמן נשאר, אמרתי, עוד 20 דקות? מה יש עוד 20 דקות לעשות בסרט?
זה כיסל וולקן, כמובן.
כן, אוקיי.
כן, בצפייה השנייה גם אני דילגתי על ה-25 דקות האחרונות, בשמחה ובקלות. אבל ראינו דברים משעממים.
נכון, נכון.
לא יודע, כאילו זה לא היה יותר מתמיד, וגם היו כמה דברים שהם היו ממש נחמדים, או לא יודע, היו, אני כן אז אגיד כמה דברים לטובתו.
לא, אני מסכים, היו בו דברים טובים. אמרתי גם, פתיחה הייתה כיפית יחסית, והיו בו כל מיני דברים שאהבתי, אבל בגדול כחוויה, הוא לא היה טוב. בעיניי.
כן. כאילו לא, אני לא בהכרח מסכים, אבל... לא, אז אני אומר גם כחוויה.
זה, אני חייב להגיד שזה מאוד מעניין, כי אתם רואים את זה כרונולוגית, ואני גם עכשיו עשיתי, בעקבות הפודקאסט, עשיתי גם צפייה כרונולוגית, גם ראיתי קצת פרקים ישנים, שלא ראיתי... ופתאום עכשיו שגם ראיתי את הסרטים, אז ממש מרגישים איך שקפיצה בין כל סרט, כאילו מבחינת... הסרט הזה פשוט מרגיש לי כאילו יחסית גדול מבחינת ה... כאילו רואים שיש להם תקציב בסרט הזה. אז כאילו כחוויית סטאר טרק, זה מרגיש לי כמו חוויה מאוד, כאילו יש פה פעם ראשונה, רואים את הסטאר בייס הגדול הזה, שיש כל מיני, כאילו זה סרט שיש בו הרבה מאוד firsts, כי יש פה גם פעם ראשונה רואים Bird of Prey, בקלינגונית הקלאסית שאחר כך מופיעה בהרבה, שהם תוכנים אותה אחר כך בטירוף. זה מאוד מרשים כפעם ראשונה, ככה זה הרגיש לי. זה Bird of Prey איקונית, זה משהו שכאילו אתה מכיר את זה מ-Next Generation, תוכנים את הדגם הזה, אבל פה בפעם הראשונה אתה ממש מרגיש את ה... כאילו נותנים לו פתאום איזה משמעות. ולסטארבייס פתאום נותן איזושהי משמעות. זה הרגיש לי מאוד כזה סטארטרקי ראשוני, כזה, מעניין.
אגב, מעבר, הקלינגונים שם היו, הרגישו לי פעם ראשונה באמת, קלינגונים שאני מכיר כמעט עד הסוף, כמעט.
כן.
שזה היה נחמד.
שוב, אני מכל מסכים לגבי זה, אבל נניח אם כבר מדברים על הקלינגונים, אז הנבל של הסרט היה קרוג, הקלינגוני, ששיחק אותו כריסטופר לויד.
כן.
אי אפשר להגיד עליי שאני לא אוהב את כריסטופר לויד, אני מת עליו. אבל אחרי, כן, אוקיי, גם לא בהשוואה לכאן, הוא היה אנמי?
לא, הוא היה סתם, לא היה לו שום מניע חוץ מלהיות רע.
גם כן, אולי הייתה לו שום מישהות חוץ מלצעוק.
מה לעשות, כאן הוא אחד הראשיים הטובים שיש.
זה נכון, אבל אני אומר, אפילו אם לא ביחס לכאן, אז הוא פשוט לא, הוא לא טוב בתור נבל, הוא לא מעניין, הוא לא...
כן.
אני לא שונא אותו ואני לא אוהב אותו, שלפחות אחד מהדברים האלה צריך לקרות כדי שהוא יהיה נבל מוצלח.
כן, אין לו, הוא קצת נבל, קצת קרטוני, הייתי אומר. כן. זה מצחיק, כי זה מרגיש כאילו דווקא, זה פעם ראשונה שיש פתאום, שנותנים לקלינגונים אופי מסוים, שהוא מרגיש מאוד ספציפי פה, שהוא קצת שונה מהאופי שהיה לפניהם. אני הבנתי שהם המציאו את השפה במיוחד בשביל הסרט הזה. הם הביאו איזה בחור שלמד את הדברים שהם סתם אמרו בסרט הראשון, שהם אמרו סתם שטויות, והוא אמר, אני אפור את זה לשפה. ואז כאילו כל מיני דברים שהם אמרו פה, כמו קפלה, שכריסטופר לויד אומר כאילו בפעם הראשונה, והוא אומר את זה מאוד מוזר, אבל כאילו זה הרגיש שפשוט הם ניסו לעשות פה איזה דמות קלינגון, קלינגון חדשני, ואז זה פשוט הפך להיות הארכיטיפ של הקלינגון אחר כך. אני חושב.
כן, כן, אני מסכים.
אז זה מרגיש כרגע מאוד גנרי, כאילו, כי אנחנו מכירים את הקלינגונים האלה, אבל פה אני חושב שהם ניסו להציג משהו קצת חדש. עם אשתו, לא אשתו, הבדוק שלו, שהוא מחסל אותה.
זהו, האם אשתו?
כן, משהו, המאהבת שלו.
לא ברור מה בכלל. למה הוא היה צריך לחסל? לא משנה, יש להם משגרים גם, מה קורה איתכם? כאילו, שגר אותה אליכם וזה, אבל אני, גם בנוגע לחוויה הכללית, כאילו, מה שהכי מפריע לי ומעניין אותי בסרט הזה זה כאילו לא בהכרח כמו שעידן אמר, הקו הכי מהיר בין הנקודה א' לנקודה ב', אלא שזה באמת, זה סרט שאין לו זכות קיום שלא כהמשך של הסרט הקודם. הוא אך ורק יחסי ולעומתי לסרט הקודם כל הזמן, כמעט אפילו מבחינה תמטית, וזה לרעתו ולטובתו. לרעתו כי באמת הזכות קיום שלו בסדר, בגלל נכון, אנחנו רואים באופן כרונולוגי והוא מסדר, הוא נכנס אז לטרילוגיה באמת הזאת של הסרטים, של 2-3-4, והוא משלים לנו את הסיפור, אבל גם, כאילו סטאר טרק, הסרט הקודם, הנקודצי שלו היה ההקרבה של ספוק. ספוק הציל את עצמו בשביל להציל את האנטרפרייז, ועכשיו הם חוזרים להציל אותו, אז הם מבטלים את ההקרבה של ספוק, אבל הם גם הקריבו את האנטרפרייז, האנטרפרייז, וכאילו אמרתי, חמוד, הם כאילו הקריבו את ספוק, לא באמת הציל את הספינה, את הברזלים, הוא הציל את ה... את הצוות ואת התלמידים שלו שהיו על סיפון הספינה, כן? וזה דברים יפים שהסרט לא יודע אם הוא באמת התכוון להגיד מה זה להציל את האנטרפרייז ומה זה הברזלים לעומת ה... היו יכולים גם להעצים את הדרמה הזאת בהתחלה ש... יש קטע בהתחלה שהם מגיעים עם הספינה הרוסה לתחנת חלל, והאדמירל של המפקד של סטארפליט אומר להם שהם די, האנטרפרייז כבר זקנה מדי, אין טעם להוציא תקציב על שיפוץ ולגריטה. אם הם היו קצת נלחמים יותר, קירק והצוות, על רגע מה לא תצילו, מה, אז ההקרבה של הספינה הייתה עוד יותר חזקה, כאילו אז הקריאה שלי היא לא עד הסוף שם, אבל עדיין זה גרם לי לחשוב על זה קצת, אז אני הייתי, לא יודע, מרוצה.
טוב, סבבה, אתה יודע, אני פעם לא אגיד לך, אל תהנה, כן, אבל לא, אני לא ראיתי את זה. אני הרגשתי שזה היה כל כך טכני, שלא יכולתי, היה קשה לקרוא את כל הדברים האלה, הביטול של ההקרבה, הרגיסה של האנטרפרייז, למרות שאני חייב להגיד, אתה אומר, אתה לא יודע כמה הם היו שם, נראה לי שהם כן היו שם, הקטע הזה שספוק אומר בסוף הסרט הקודם, the needs of the many outweigh the needs of the few or the one, ואז בסרט הזה, זה הפוך, קרק אומר לו, the needs of the one outweigh the needs of the many, זה כן ניסו לעשות עם זה משהו יפה, עם האמירה הזאת.
כן. אני אגב, כאילו אני למרות שלא מאוד אהבתי את דוק בראון הקלינגוני.
קוראים לו קרוג, אבל אני כל הסיכום שאני קראתי לו כריסטופר לויד.
אני או דוק בראון או כריסטופר לויד. אז אני כנה, כאילו עדיין נהניתי רק, אפילו שזה בלק פייס, עם כל הדברים שלא עובדים היום, ושזה עדיין ממש נהניתי לראות אותו, כאילו לא הייתי מוכן לזה. שמעתי את זה, נראה לי יום או יומיים לפני שראיתי את הסרט במקרה, נחשפתי למידע הזה, אבל זה לא משהו שידעתי. כמו קריסטיאלים, שפתאום כאילו, זה פרצוף מוכר, אז כן נהניתי מהמוגזמות הזאת. שוב, זה כמו שאמיר אמר, זה כבר הפך לגנרי, כי באמת, כביכול תכונות אופי שלו כדמות, הפכו לתכונות הגנריות, תכונות הבסיס של כל הקלינגונים הגנריים, במותג שאנחנו מכירים, אבל זה החמוד, שוב, הכלב.
הכלב זה אחלה
תוספת. איזה נהדר זה היה.
אבל זה מצחיק, כי זה גשר מאוד קטן, אז יש להם את כל החבר'ה שיושבים בגשר, והוא יושב במרכז ולידו יש כלב. אבל תוספת מגניבה, מה אני אגיד לך? כאילו, אני אוהב את זה שיש לסרט הזה פלייבר, הוא לא... כאילו, בסרט הקודם גם היה פלייבר, שדווקא במאיה שהביא לסרט, כאילו, הרי מביאו זה מישהו שהוא לא כזה הארדקור, מעריץ הארדקור, הוא הביא זה כאילו טיפה טעמי שלו, ולרנרד נימוי שביים את הסרט הזה, כבודו בעצמו, אשכרה נראה שהוא באמת, כאילו, התחבר קצת לכל הסטארטק, והוא ניסה להביא דברים חדשים, והם ממש התפרעו, היה להם מלא כסף, כי הם הרוויחו מלא כסף, הסרט הקודם, אז כאילו ממש התפרעו עכשיו עם התקציב, זה ממש ניכר. לדעתי, ושזה מאוד כיף.
אז זהו, זה מוזר. אם בדיוק, אם אני אעשה לסכם את הבעיה שלי, אז דווקא אני מרגיש שהבעיה שלי זה שלא היה לו מספיק פלייבר, שכאמור הוא הרגיש לי מאוד מאוד טכני, אבל טוב, לא יודע.
אני עקרונית איתך, עידן, אני חייב לומר, זה הפעם האחרונה שראיתי, כשראיתי את זה, כשעשיתי לעצמי עריכה של זה, גרם לנו עוד ליהנות, אבל כל הפעמים הקודמות שראיתי את זה, ויצא לי לראות את זה, ראיתי את זה כמה פעמים בשנים האחרונות, וגם בפעם הראשונה, אני ממש זוכר את הפעם הראשונה שראיתי את הסרט בחטיבה, בווידאו, ואמרתי עצמי, טוב, זה הסרט בסדר. תמיד חשבתי שהוא סרט בסדר, זה אשכרה, פתאום אני אולי זה מעורר לי איזה צד נוסטלגי, כאילו, וזה הסיבה שאני ממש פתאום מתחבר לזה, כי אני מעריך את החדשנות הסטארטרקית שיש פה, כמו שאנחנו רואים את האקסלסיור, אני כאילו מאוד אוהב את הספינות. וזה מגניב לראות את כל הדברים האלה בפעם הראשונה, אני כאילו ממש, זה תוספת מגניבה לעולם, ככה אני מסתכל על זה. כסרט, לא סרט טוב, לא ממליץ עליו.
אם נדבר במונחים של משחקי מחשב, זה חבילת תוכן, זה DLC לעולם של סטאר טרק, כאילו הוספנו כמה חליות חדשות, הפכנו את הקלינגונים לקצת יותר פלאשט אאוט, אבל מבחינת עלילה איננו...
שיפרנו את הגרפיקה קצת.
כן, אבל מבחינת עלילה איננו כאן כלום, זהו.
לגמרי.
אגב, אני אמרתי שאני חושב שקריסטופר לויד היה אנמי, אני חושב במצעד הדמויות האנמיות של הסרט הזה, יש את דיוויד,
כן.
הבן של קירק, שהוא שחקן היום ונורא.
זה אותו שחקן בסרט הקודם?
כן, זה אותו שחקן.
אוקיי.
וסאביק, שהיא לא קריסטיאלי בסרט הזה, גם לא טובה.
כן.
כאילו, קריסטיאלי הייתה כזה... לא, איך אני אגיד את זה, במונחים שהם לא של אנשים בני 70. היה לה פלפל?
לא, קריסטיאלי לא הייתה וולקנית, אבל אני לפחות השחקנית עכשיו יותר הרגישה לי וולקנית, כי לא הייתה טובה, אז היא הייתה פלט מאוד.
זהו, אוקיי.
קריסטיאלי הרגישה פשוט בת אדם.
כן.
עם אוזניים מבחינת הדמות.
אני אהבתי את זה יותר. ספוק לימד אותי שלוולקנים כן יש... אישיות. וזה מה שלא היה לסביק חדשה, אבל הכי ראוי לציון במצעד הדמויות האנמיות זה וויליאם שטנר.
באמת?
הסצנה שהבן שלו מת
He killed my son.
You Klingon bastard. You killed my son. ואני לא יכול לדבר בווליום יותר גדול מזה, וקצת ליפול אחורה ולראות המום. ולעומת זאת, הקרב שלו נגד קרוג, של I have had enough! זה היה השטנר הכי שטנרי שלו.
ממש.
הוא חזק מדי או חלש מדי. הוא לא... אין לו אמצע לוויליאם שטנר.
אני כן אגיד שהיה לו שורה אחת שהוא דליברד מדהים, וזה אחרי שהוא עשה לקלינגונים את הטריק ופוצץ את האנטרפרייז עם רוב הצוות של דוק בראון, אז הוא אמר לה את דוק בראון בקבר, Oh, I'm sorry, we have a little difficult problems with our ship, you might have noticed, והוא אמר את זה, דווקא את כאילו, השורה הזאת, היא פשוט הצחיקה אותי, כאילו, זה היה מתאים, אבל כן, הוא שחקן רע ו...
הוא שחקן רע, אבל כאן אני חושב שזה שלא נותנים לו ביים את הסרט הזה, אז באמת בא לידי ביטוי, כי הוא בתור מי שפחות יודע איך להתמודד עם וויליאם שטנר. כי אני אך
נכון,
בכאן
נכון,
הוציאו מוויליאם שטנר את הכישרון משחק, שזה
כן.
קשה.
Wrath of Khan זה ממש השיא המשחק שלו לדעתי בסרטים הישנים כנראה, והוא באמת ניסה, הוא ניסה פה קצת, אני לא אגיד שהוא לא ניסה.
אז הסרט הזה מלא גם בדמות אנמיות בשבילי, ומרגיש מאוד מאוד טכני, וכאמור, אז כן, זה, נו, אני לא יודע, אבל בכמה דרכים אני יכול להגיד שאני לא נהניתי. אני יכול להגיד מה כן נהניתי נניח.
נו.
הפיצוץ של האנטרפרייז היה מאוד מרשים.
אחלה פיצוץ.
זה גם היה מהלך... עלילתי מגניב שכאילו של איך אני אתמודד עם כל הקלינגונים האלה, אוקיי, אני אתן להם לעלות על האנטרפרייז, ואז בדיוק אני אברח, ואז אני אפוצץ את האנטרפרייז, היה כאילו מהלך עלילתי יפה.
כן.
כן, ושוב, הוא גם בא אחרי שראינו באמת שלוש עונות שקיר כאילו, הוא נורא שמר על הספינה, היא הייתה מאוד חשובה לו.
כן.
אז גם היה לזה... כן, זה היה קטע יפה. והוא הסתכל מלמעלה, מתרסקת.
זה אבל... כמעט היה שווה למוות של ספוק בסרט הקודם מבחינת ה... אבל, לא, אבל אני אומר, אבל זה כן, כן אני חושב שאנשים, אני בטוח שזה אנשים כאילו בזמנו זה היה מבחינתם, כאילו המעריצים הכבדים לדעתי זה היה בשבילם קשוח כשזה קרה. כאילו הם בטח לקחו את זה באיזשהו מקום, או לפחות, זה אבל לא משתווה לספוק, אין מה לעשות, שום דבר לא משתווה למוות של ספוק. המוות של ספוק כל כך, זה היה כל כך טוב שהם היו חייבים להרוס את זה בסוף, כאילו שהם חייבים להחיות אותו כבר בסוף השני. כאילו זה היה כל כך טוב, אז אין מה לעשות, זה באמת אי אפשר להשתוות את זה. אבל לדעתי ההרס של אנטרפרייז, כאילו המוות של דיוויד,
לאף אחד לא היה אכפת מהמוות של דיוויד, שוב, כולל...
אפילו אגב, כאילו לבמה, שעשה אותו אוף סקרין, לא היה אכפת מהמוות הזה.
איזה מוות מוזר, איזה מוות מוזר לתת לדמות. כל המוות שלו גם הרגיש כל כך מוזר.
יש לו בכלל ארק עלילתי כזה מאפן, כאילו חושפים לנו שהוא השתמש בחומרים אסורים בג'נסיס. יופי באמת, איזה חמור זה שהוא השתמש בחומרים אסורים בנשק משמיד העולמות שהוא יצר, אוי לא. ומה זה, המדענים לא מקבלים את השימוש בחומר הזה, איפה המדענים האחרים היו בזמן שהוא עבד על הפרויקט הזה עם עוד 50 מדענים אחרים? זה לא הגיוני בשיט. ואז הוא כאילו צריך לעשות רמדימינג על מה שאנחנו למדנו לפני 5 דקות, שהוא הכניס חומר אסור לג'נסיס, אז הוא מקריב את עצמו בשביל להציל את סאביק, כאילו...
מרגיש מאוד מיותר.
כן.
כן.
כן. אני כן רוצה גם להגיד משהו שאהבתי, האמת. נראה לי שתחלנו מספיק את הפואנטה של הקטעים בג'נסיס, היו רעים, אבל כאילו, אני כן רוצה להגיד שגם ראיתי את הסרט היום בפעם השנייה, הקטעים עד שהם גונבים את החללית, הם היו אחלה. זה היה, כאילו, החצי שעה הראשונה של הסרט, הייתה יכולה להיות פרק ממש טוב, כאילו, של הסדרה.
זה היה חלק של הסרט שבאמת היה לו קצב טוב.
קצב טוב, וכל, כשהם גנבו את הספינה, אז ממש לכל אחד נתנו תפקיד.
נכון, כן.
וצ'קוב היה צריך להילחם עם הבחור הגדול הזה, ואוהורה, כאילו, ניצלה את זה שלא לוקחים אותה ברצינות, כי כזה יס וומן, ודחפה את הקצין שיגורה.
זה הקטע גדול, והוא אחר כך לא מופיע בכל הסרט, ואני לא מבין למה, זה מחרפן אותי.
היא נשארה שם מישהו.
למה?
כן, היא לא...
היא לא
יצאה איתם להפתקה.
זה היה אחד הקטעים הגדולים של אוהורה, שטיפה קונטקסט, לא אמרת את זה בתקציר, הם צריכים להשתגר לאנטרפרייז, למרות שאסור להם, כי אמרו להם לא להגיע לכוכב ג'נסיס, ובטח שאותה לאנטרפרייז, אז היא כזה מסכימה לאיזשהו פוסטינג באיזשהו אתר טרנספורט מאפן כזה, ומי שעובד איתה שם לא מבין למה שמי שהתגולה כמו ששירתה לאנטרפרייז ירצה לשרת שם, הוא לא כמו רוצה את הג'וב השקט, הוא רוצה הרפתקה, הוא רוצה ריגושים, אז היא אומרת, אוקיי, אתה רוצה הרפתקה וריגושים, הנה סבבה, קרק ומקוי וסולו נכנסים כרגע דרך הדלת, ה-Living Legends, ואתה הולך להיכנס לארון כשהיא מעיינת עליו בנשק. קטע נפלא.
כן, ואז גם היא אומרת, אני אוכל להתמודד איתו גם כשהוא יצא מהארון, אל תדאגו, וזה היה אחלה, וסקוטי גם נתנו לו, שהולכים להרוס את האנטרפרייז, אמרו, תתייצב מחר בבוקר על האקסלסיור, כי אתה סקוטי האגדי, ואנחנו רוצים להכין את האקסלסיור, אז הוא ניצל לזה בשביל להרוס להם את המנועים, וכאילו זה היה פשוט יפה, כזה הייסט יפה ומגניב, שממש אהבתי.
אני גם מאוד אהבתי את הדמות של הקפטן המאוד זכוח של האקסלסיור.
כן.
זה אחלה דמות, כאילו באמת, איך הוא... אף על החללית שלו, והוא כך לוקח את הכל בנונשלנט, והוא כאילו רק מתעורר, והוא אומר כזה, מה, גונבים את החללית בספייסדוק? מה הפסיק? כאילו, דמות הכי זכוכה, זה אחלה פי-אוף, יש איזה אחלה פי-אוף, וגם כמה מדברים על החללית הזאת, על האקסלסיור,
כן.
מאוד מגניב, ואני מאוד אוהב את הסצנה הזאת, אני מאוד אוהב את הסצנה הזאת. אני גם חושב דרך אגב שהסצנה הזאת, באיזשהו מקום אולי נתנה להם קצת השראה לסרט הבא, מבחינת הפן שאפשר לעשות, אולי קצת בפרנצ'ייז הזה.
אבל אתה יודע, אבל מי נתן להם את ההשראה לפן הזה? לי זה מאוד מאוד בלט, כשראיתי את זה. הם בבירור צפו כמה פעמים בסטאר וורס לפני. כי אני חושב שזה לא צירוף מקרים שהייתה לנו סצנת קנטינה.
וואו.
עם קוני חייזרים מוזרים.
אומייגאד.
וחייזר שמדבר מצחיק. ואז הייתה לנו סצנת בריחה מהכלא. הכלא גם בנוי כמעט באותה צורה. אנשי האבטחה שיושבים מאחורי הקונסולה הזאת.
נכון.
אז הם יורים במצלמות אבטחה. זה גרם לחשוב, אוקיי, הוא צפה הרבה בסטאר וורס לפני שהוא כתב את זה.
מעניין.
אם כבר אני אגיד גם אז עוד משהו שטוב, הסצנה בסוף. שספוק חוזר לחיים, והזיכרונות שלו לא לגמרי שם, והוא נזכר לאט לאט בכל מה שקרה, אבל הוא לא זוכר, הוא לא זוכר שהוא הוציא את הספינה, כי הוא הבהיר, הרגע שעשה דאונלוד הזיכרון שלו זה לפני הקורבן ההירואי. התרגשתי, אין לי מה להגיד, כאילו כן, זה באמת, זה הכי טכני והכי אוקיי, אנחנו רצינו שעשינו את מה שצריך כדי שספוק יהיה בחיים, אבל הוא מסתכל על קירק ואומר לו, I have been and always shall be your friend, והוא קורא לו ג'ים, והוא עושה את הרמת גבה הספוקית, וכאילו, נימוי, חזרת אלינו. התרגשתי, התרגשתי.
כן, גם תכלס, בוא נודע על האמת, אתה שחקן יותר טוב מבמאי, אז יפה.
כן.
אני חייב להגיד שדווקא הופתעתי, והתחשבת שזה לרנר נימוי בעבודת הבימוי הראשונה שלו נראה לי, יש שם דווקא יציאות לא רואות ושוטים, כאילו הוא כן עושה דברים קצת מעניינים יחסית כבמה לדעתי, אבל אין ספק שהוא יותר טוב בתור ספוק.
הוא ישתפר גם בתור במה היד עד הסרט הבא.
לגמרי, וגם אין ספק שהיה לו מאוד קשה גם לביים וגם לשחק, ובגלל זה הוא עדיף ששחקו אותו כל מיני שחקנים אחרים עד שהוא מופיע בסוף בסוף בסוף.
כן. איזה 17 שחקנים משחקים את ספוק שמתבגר מאוד מאוד מהר.
ואף אחד מהם לא משחק אותו טוב.
כן.
נכון. אני כן הזכרנו את הקטע הזה בהתחלה עם הפון רר, ככה קוראים לה הטקס...
פון פאר.
פון פאר, נכון. הטקס הזדברות / התבגרות מינית, ומאוד הקטע שסבי גם מסבירה לנו וגם כאילו אוקיי, כן, ספוק הוא וולקני, הוא נער, הוא גבר וולקני מתבגר, ויש את הטקס הזה שמתחיל לשגע אותו וזה, ואתה אומר, אוי ואי, זה גם הדמות שהיא הייתה, כאילו ספוק היה המנטור שלה, הוא היה המורה שלה, הזקן והחכם, וכאילו לעשות את ההיפור, זה היה קרינג'י ומשפיל, ו...
אני מאוד מאוד שמח, שהם שירו את העובדה שאשכרה קרה ביניהם משהו בסצנה הזאת, בצורה מרומזת.
כן, ו...
למרות שדעתי זה היה עדיין מפורש מדי, אבל אני שמחתי שלא הראו לנו יותר מזה, זה היה, זה כן, זה היה מאוד מאוד קרינג' הדבר הזה.
קרינג' כמעט כמו הדמות של דיוויד.
לגמרי.
כן. טוב, משהו אחרון אז, ואז נעבור לפינות.
אני אגיד אז שבמקור, כשדיברתי איתכם במקור, אני רציתי להשתתף בפרק השני, שאמרתם שכבר יש משתתף אחר, שהוא מאוד מכובד כמובן, אבל הסיבה היא פשוט כי היה לי ממש אובססיה, אני ראיתי את Wrath of Khan, ותמיד הייתה לי בעיה, אני פשוט, כי בגלל שגדלתי ל-Next Generation, אז מבחינתי המוזיקת סטאר טרק, תמיד צריך את ה-Theme המוכר של ה-Next Generation, שמופיע בסרט הראשון של סטאר טרק, וכי מן הסתם, ג'רי גולדסמית, שם הוא כתב את המוזיקה הזו, שנהייתה באמת אייקונית. ואז בא מלחין אחר, בסרטים 2 ו-3, שמלחין מוזיקה שהיא לא, אף אחד לא משתמש, כאילו אין לזה זכר בשום במשך הסדרה, ותמיד הרגיש לי, כאילו אמרתי עצמי, לא הבנתי את הפסקול הזה, ולעת בגרות, ממש למדתי להעריך את הפסקול של 2 ו-3, וזו הסיבה גם שרציתי לראות את 3 שוב פעם צפייה נוספת, כי פשוט המוזיקה היא ממש טובה. אז אני חייב להגיד שאני חוזר בי מהתפיסה שלי הישנה, ואני חושב שג'יימס הורנר, המלחין של 2 ו-3, הוא אחד המלחינים הטובים בפרנצ'ייז, לדעתי.
גם בסרט הזה וגם בסרט הקודם אני מאוד, מאוד אהבתי את המוזיקה. אבל אני לא יודע אם אני ארחיק לכת בזה סרט עם המוזיקה אהובה עליי, כי ג'רי גולדסמית ופרסט קונטקט, אבל ספוילרים לעוד הרבה מאוד זמן.
אני גם איתך כנראה בג'רי גולדסמית ופרסט קונטקט, אבל מאוד נהניתי מהג'יימס הורנר, באמת, כאילו...
זו מוזיקה טובה.
כן, כן, ממש טוב. איזו? זה מה שיש לי להגיד על זה.
לא, בסדר, זה חשוב. בואו נעבור לפינות.
ייי.
טריוויה, אין הרבה טריוויה כמו בסרט הראשון והשני, נראה שגם לכותבי הטריוויה לא כל כך אכפת מהסרט הזה בהשוואה לאחרים.
אני כן רוצה לציין את הפרט הטריוויה הראשון שאותי מרגש, זה התוכן סטאר טרק הראשון שאנחנו מדברים עליו שיצא בתקופת חיי.
גם בתקופת חיי, זה באמת מרגש קצת.
גם בתקופת חיי.
אז
ייי. כולנו חיים.
הסרט הראשון שיצא אחרי שנולדנו מאוד גרוע. הרב בנט שכתב את התסריט, אמר שזה התסריט הכי קל שהוא כתב אי פעם, כי הוא פשוט התחיל מהסוף, ספוק חי והלך אחורה מהנקודה הזאת, אמרתי שאני הבנתי את זה פחות או יותר מהצפייה.
כן.
הוא אומר שזה גם הסרט שפרמונט אישרו לו הכי מהר אי פעם, שימים בודדים אחרי שסטאר טרק 2 יצא הם כבר אמרו לכתוב את הסיקוול. זה יפה כי הוא אמר את זה בראיון שהוקלט בתקופה של סטאר טרק 3. היום הרבה פעמים הסיקוול מאושר עוד לפני שהסרט יוצא ועוד עם כמה כסף הורוויח, אז כאילו זה יפה לראות הסטנדרטים משתנים במשך השנים. בגרסה המקורית של התסריט שהוא כתב, ובין השאר החליפו בהרבה דברים כי התסריט הזה כולו דלף באיזשהו שלב.
כן.
הגיע למרצים.
התסריט המקורי אמור להיות יותר טוב לפי מה שאני הבנתי, לא?
יכול להיות.
אומרים שיש מזה משהו עם רומיולנס נראה לי.
זהו, הווילנס היו הרומיולנים. והיה גם איזה משהו עם הוולקנים שכועסים על הפדרציה שהיא עשתה נשק להשמדה המונית, אבל חלק מהקטע זה שגם כשזה התחלף לקלינגונים במקום מרומיולנים, יש אגב הרבה דיבורים באינטרנט, הרבה ספקולציות על זה שכל האופי של הקלינגונים מגיע מזה שהם בעצם היו אמורים בסרט הזה להיות רומיולנים. כל הקטע הזה לגבי הכבוד והמיליטנטיות שלהם בסדרה המקורית הם נחלולים כאלה, הם כאילו עושים עבודות ריגול, הם סובייטים, לא יודע איך לקרוא להם. אז אומרים שהרבה מהאישיות החדשה של הקלינגונים באמת מגיעה רק מזה שבסרט הזה הם היו אמורים להיות רומולנים במקור, ואפילו אחרי שהחליפו את זה לקלינגונים, אז החללית שלהם, הבירד אוף פריי האיקונית של הקלינגונים, הייתה אמורה להיות ספינה רומולנית גנובה.
כן.
יש את הכנפיים מלמטה, שזה לגמרי עיצוב רומולני, בסדרה ראינו את זה על חללית רומולנית, אבל השמיטו את השורה הזאת שזאת ספינה רומולנית גנובה מהסרט, וזהו, זה נהיית החללית קלינגונית מעכשיו.
למה לא לשנות את השם? כבר, אתם כבר שם.
זה בירד אוף פריי, קלינגוני, ויש בירד אוף פריי רומולני, זהו, כל אותו דבר. הרומולנים אגב הגיעו לג'נסיס בתסריט המקורי כי היה בו הרבה דייליטיום, והם נהרגו על ידי גרסה פראית של ספוק, אז כאילו אני טועה קצת מהלך בתסריט הזה.
שם סאביק לא הייתה.
אל תהיה בטוח, גרסה פראית של ספוק בכל זאת. הארס של האנטרפרייז בסרט היה אמור להיות סוד, אבל גם אם התסריט לא היה דולף, ומעריצים היו מגלים את זה שהאנטרפרייז אמורה להרס בסרט, יש מוד שג'ין רודנברי הוא זה שהדליף את זה, כי הוא פחד שלוקחים לו את הכל, כי מחליפים גם את האנטרפרייז באקסלסיור, וכל דברים כאלה, לא חשוב, אבל זה שמועות,
כן.
שבמקרה נשמעות הגיוניות.
כן, ג'ין רודנברי של שנות ה-80 נשמע איש בלתי נסבל.
כן, גם של שנות ה-60.
גם של שנות ה-70, גם של ה-60, הכל בסדר. לפחות הוא עקבי.
העניין זה שאפילו אם התסריט לא היה דולף, אז עדיין פארמאונט השתמשו בזה בתור פלוט פוינט בשביל לקדם את הסרט שהאנטרפרייז נהרסת בו. חלק מהטגלן של הסרט היה The Death of the Enterprise.
אשכרה.
והתסריטאי מאוד כעס על זה, הוא מאוד רצה שזה יפתה. אמרנו, זה ההופעה הראשונה של האקסלסיור, של קלינגון בירד אוף פריי, הפיגיון הקלינגוני מופיע בפעם הראשונה.
נכון, נכון.
יש כאן הרבה דברים ראשונים בסרט. ואחרון, עם כמה שג'נסיס יפנית המאפנה, אז בקרב בין קירק לקרוג היו אמורים להיות ממש הרבה כאלה סלעים שקופצים מתוך הקרקע, וכאילו מרימים אותם ומפילים אותם, ובכל היה אמור להיות הרבה שינויים של הסנרי, ופשוט הסלעים המתרוממים לא עבדו, היו מקולקלים. ביום של הצילומים, רק אחד עבד, וזה באמת הסלע הראשון שכאילו מקפיץ את קרוג באוויר, זה הסלע שעבד, וכל השאר לא עבדו, אז זה נהיה סתם סצנת מכות סטנדרטית.
וואה, זה סיבה למה אני חושב שזה כל כך פתטי הסצנה הזאת.
זה פשוט התקלקל, כן.
אשכרה.
טכנאי הסלעים היה חולה באותו היום.
תמיד נדפק להם הקליימקס עם אפקטים, זה לא הסרט הראשון שלהם שזה קורה, כאילו הפרקטיקל הם לא עובדים להם בסרטים.
גם היה את כל הסיפור של האפקטים שלא היו מוכנים בסרט הראשון בכלל, כן, הם לא...
למרות שאני חייב להגיד ששוב, האפקטים נראים מעולה. כאילו נראה שהיה להם מאוד כיף לעשות את האפקטים ל-ILM בסרטים האלה.
החלליות נראות טוב, כן.
כן, כן, כן. הרס של האנטרפרייז נראה, זה סיקוונס מאוד מרשים, כאילו באמת, מבחינת טכנית הוא מאוד מאוד מרשים.
אנחנו יודעים אם הם פוצצו את הדגם המקורי של האנטרפרייז?
הם עשו את זה בשני שלבים, לפי מה שאני ראיתי, היה להם דגם שהם פוצצו, לא את הדגם, הדגם עצמו, אבל הם... היה להם את הצלחת שהם פוצצו, כשהסתכלתי לזה פתאום עוד פעם ראיתי, יש פייד קטן בפיצוץ, אז כאילו, יש להם דגם גדול שהם פוצצו, ועוד צלחת שהם פוצצו.
כן, מהיכרות עם סיפורי, איך פארמאונט התייחסה למותג הזה, חשבתי שעידן יסיים את הסיפור, שהם רצו לשמור את המוות של האנטרפרייז בסוד, בסוף שיהיה, אבל אז הם פשוט זרקו את הדגם שהם פוצצו לפח בחוץ לאולפנים, ומעריצים שטיילו שם עם הכלב ראו.
זהו, אבל אני יודע שהדגם של האנטרפרייז הוא מוצג בסמיתסוניאן או משהו כזה.
אז סבבה, אתה אומר, אוקיי.
אז נראה שהוא כן שרד, למרות שאני לא בטוח אם זה הדגם המקורי, יש כאן, שוב, פארמאונט יכול להיות שהם קיבלו עליו סיגריות אחר כך. טוב, מגיע הרגע שבו אנחנו נבחר סצנות אהובות מהסרט.
וואו.
אלינו כל מיני אפשרויות, נראה לי ניתן לאמיר בתור האורח את הזכות לבחור סצנה ראשון.
אוקיי, אוקיי. אני אגיד שהסצנה הובה בסרט, זה הסצנה שהם משחררים את מקוי וחוטפים את האנטרופרייז. זה פשוט, אני כל כך נהניתי, אני ראיתי את זה, אמרתי, וואי, איזה כיף. כאילו, פשוט נהניתי מכל הסיטואציה, אמרתי, טוב, אוקיי, זה כזה, זה נהיה של סרט הייסט. זה באמת 10 דקות של הייסט, וכולם יש להם איזה רגע כזה, שכולם כאילו יש להם איזה משפט, או עושים איזה משהו, אז מאוד נהניתי מהסיקוונס, וכמובן, מאוד אהבתי את הקפטן הזכוח, ואת זה שהוא, וזה שהאקסלסיור מנסה להתניע, אשכרה הם נתנו לזה סאונד של התנאה, כאילו כמה בוטה, כמה בוטה אתה יכול להיות בגג.
כן, מנוע שלא מצליח לעבוד, כאילו שלא מצליח להילעז.
זה כאילו זה כל כך שלוק, אני מתתי על זה, זה הסצנה הובה בסרט, באמת.
אוקיי.
וגם לדעתי המוזיקה היא הכי טובה בסצנה הזאת, זה פשוט נראה שאנשים נהנו לעשות את הסצנה הזאת, אז כאילו נראה, אז זה מאוד משתקף בקיצור.
טוב, מגניב, ארז, מה הסצנה שלך?
אז אני אקח את הפיצוץ של האנטרפרייז, כי הוא היה אחלה, הוא גם, אמיר אמר את זה גם, הוא ישר לקח אותי לפיצוץ של האנטרפרייז, די בג'נריישנס, כאילו גם שכשראיתי את זה ב... לא זוכר כבר אם הספקתי לראות אותו בקולנוע או לא, אבל כאילו זה היה, אני זוכר את ה... וואו, איזה מגניב זה היה, אז כן, זה הרגיש ככה, אחרי שראינו עכשיו סיימנו את כל הפרקים עם הספינה הזאת לראות אותה מתפוצצת וזה היה מגניב. אז לקחתי את המובן מאליו היום, סליחה.
סבבה, אני אסלח לך על זה, כי אני מראש לא רציתי לבחור בסצנה הזאת כי הנחתי שמישהו יבחר בה. הסצנה שאני הכי אהבתי הייתה הסצנה שבה מתגלה הסוד מאחורי הכישרון של סקוטי. אחד הדיאלוגים האהובים עליי בסרט, שהוא אומר שבדיוק חושבים שהאנטרפרייז לא עוברת לדיקומישן, שרק עושים לה קצת שיפוצים והיא חוזרת. אז שואל את סקוטי, כמה זמן ייקח הריפיט של האנטרפרייז? אז הוא אומר לו, ייקח 8 שבועות לפחות, אבל אתה רוצה למהר, אז אני אעשה את זה בשבילך בשניים. ואז כזה יש רגע של פה זה מביכה. סקוטי, אתה תמיד העלית את הערכות זמנים שלך פי 4? והוא כזה, כן, אחרת איך הייתי רוצה לשמור על המוניטין של מיריקול ווקר, וזה היה כזה, זה כזה דיאלוג של מנהל עם מפתחי תוכנה ב-2020, כל כך אהבתי את הרגע הזה, זה רגע כל כך אמיתי, ואני מת עליו, אני מת, סקוטי בסרט הזה הוא סקוטי הטוב, אין ספק.
לגמרי.
כן. אז זהו, אז זאת הסצנה האהובה עליי. כרגיל, אנחנו נעלה את הסצנות האהובות שלנו לקבוצה שלנו, צופים את כוכבים מהקבוצה, קבוצת הפייסבוק, ושם תוכלו להצביע איזה מהסצנות אתם הכי אוהבים, או להציע אפשרויות משלכם, אם תרצו.
ייי.
ועכשיו לפיית השאלה המטופשת המתחלפת שלנו, ראינו שיש לפדרציה טכנולוגיה מדהימה שמייצרת פלנטה מאפס, מכלום, מהחלל, מנביולה, whatever, אבל הפלנטה הזאת מתקיימת איזה משהו כמו יומיים ואז היא מתפוצצת. מה עושים עם זה? איך מוכרים את זה? מה היישומים? יש לכם, אתם צריכים סטארט-אפ שמנצל את הטכנולוגיה המדהימה הזאת? מה המוצר פה? ארז, עכשיו אתה תהיה קודם.
בסיס לסרט אחד ממש סבבה וסרט אחד חצי סבבה, זה בסיס ל-75% סרט סבבה.
סבבה, אוקיי, סבבה.
זה הממוצע.
לגיטימי. אמיר?
אני חייב להגיד שכקונספט ראשוני, בסרט השני, שהם המציאו את הדבר הזה, אני חייב להגיד שזה כאילו קונספט עתידי שהוא מאוד מגניב, וזה שפתאום הם הפכו אותו למשהו לא יציב, ופתאום נתנו לזה איזושהי הצדקה שזה הורס את הפלנטה, אז זה קצת מבאס, אני חייב לומר. כאילו, אני יותר אהבתי את הקונספט שזה באמת מצרים פלנטות חדשות.
ראיתי באיזושהי ביקורת שקראתי על הסרט הזה, זאת הייתה הדרך היחידה, איך הם קראו לזה? הדרך היחידה לשים את משחת השיניים הזאת בחזרה בשפורפרת. להפוך את זה לנשק לא יציב.
אוקיי.
טוב, אז אתה לא מוצא לו יישום שלא מבאס, אתה אומר.
לא חושב, לא נראה לי שיש משהו שאפשר לעשות עם דבר כזה.
אז אני אגיד שאני פשוט מתפלא שאף אחד אחר לא עולה על זה. הקטע הזה של כוכב שעם אחלה תנאים לאיזה יומיים ושאז נהיה מלא בלווה ומתפוצץ, הוא הרבה יותר טוב מרוב הדירות להשכרה שיש שם בתל אביב. אני לא יודע בדיוק איך לשווק את זה, אבל זה בעיקר נראה לי למכור את זה למתווכי נדל"ן.
כן, גם אם אתה מסדר כניסה באוגוסט, אז רגילים ללבה אצלנו.
לגמרי.
שם יכולים לגבות איזה 5,000 שקל לחודש שכר דירה, אני די בטוח.
כן.
וזהו, אנחנו מתקרבים לסוף, ואנחנו צריכים לדבר על טופ 3. לא היה לנו טופ 3 בפרקים הקודמים, אבל עכשיו אנחנו כבר ראינו 3 סרטים, אז אנחנו יכולים לעשות טופ 3 נפרד לגמרי שעוקב אחרי הסרטים עכשיו.
אנחנו כאילו הולכים להמשיך אותו קדימה עד כל הסרטים, נכון? גם של Next TNG וגם, וואו, עד 2030 ומתי שלא נגיע.
בהחלט. כן, נתחיל מאיתנו עכשיו, נתחיל מהטופ 3 הסטנדרטי, ואז אמיר בתור אורח אתה יכול לעשות איזה טופ 3 שבא לך, כמיטב המסורת.
אוקיי.
Okay. ארז, איך אתה מדרג את הסרטים? שראינו עוד עכשיו.
אני דווקא לא נראה לי כצפוי, במקום השלישי, סטאר טרק, The Motion Picture, במקום השני, הסרט שדיברנו עליו היום, The Search for Spock, ובמקום הראשון, זה די ברור, The Wrath of Khan. אני חושב שבסוף הסרט, עם כל כמה שדיברנו על כמה שג'נסיס היה משעמם ומרוח, כאילו, הסרט הראשון היה משעמם ומרוח כולו, כמו הקטעים בג'נסיס, ועם כל זה שהוא היה כאילו יותר שחלטני וכו', הרבה יותר השתעממתי ממנו.
אני לא חושב שזאת תשובה לא צפויה, אני אגיד לך תכלס, כאילו זה גם הדירוג שלי.
לעזאזל, אוקיי, זאת התשובה הצפויה.
כן, אני חושב שזאת תשובה נכונה, כי באמת, כן, ירדנו הרבה על הסרט הזה, אני ירדתי הרבה על הסרט הזה, אני נהניתי ממנו הכי פחות מכולכם, אבל היו לו redeeming qualities, זה היה בו סצנות טובות, היה בו עניין בכמה נקודות, והסרט הראשון, לא היה לי כלום. ממש, אני ישבתי והשתעממתי כל הסרט.
באמת, השתעממתי ממש מהסרט הראשון שניכם?
ממש, ממש.
אשכרה.
22 דקות הם טסים מסביב לאנטרפרייז. תראו את המודל החדש שלנו. אני לא אחותי, זה היה לי מאוד קשה.
אני מאוד מתלבט בין 1 ל-3 בתור הזה, אבל אני לא אגיד את טופ 3 שלי, כי אני אומר טופ 3 אחר לגמרי.
אוקיי, אז יאללה, תגיד טופ 3 אחר לגמרי.
אז אני חשבתי להגיד טופ 3 על הטופ 3 פתיחות של הסדרות.
אוקיי.
אוקיי.
יש לי תחושה שיש כאן שוטס פיירד, אבל בסדר.
כן, אני אגיד לדעתי משהו שהוא שנוי במחלוקת. לדעתי הפתיחה הכי טובה של הסדרות סטאר טרק זה וויג'ר.
אוקיי, אוקיי.
מקום שני, Next Generation. מקום שלישי, Deep Space Nine. וזה באמת מתוך סימפתיה, כי אני חושב שדוגרי, אם לא הייתי ממש אוהב את הסדרה, כנראה הייתי אומר את הסדרה המקורית אפילו לפני Deep Space Nine, אבל...
וואו, נראה לי שעידן פה, נהיה אדום.
אני, לא, אני, תשמע, כן.
אני אגיד שוויג'ר זה לא הסדרה אהובה עליי, כאילו Deep Space Nine זה הסדרה אהובה עליי, אבל פשוט מבחינת מוזיקה, פתיחה, אני חושב שוויג'ר, ג'רי גולדסמית,
אם הייתי חושב על זה, הייתי, המוזיקה כניסה לחופה שלי הייתה המוזיקה של Deep Space Nine, אני מוצא את מה שאמרת עכשיו מאוד פוגני.
כן, צריך מקום ראשון זה Deep Space Nine?
אני לא יודע אם זה מקום ראשון, כי אני, למזלי, אני לא צריך את הבחירה הזאת, אבל מבין השלושה שאמרת עכשיו, אין ספק ש Deep Space Nine אהובה עליי.
אשכרה.
בנימה צורמת זו, או לא צורמת, לא יודע, תלוי מה העדפות שלכם לגבי המוזיקה. אנחנו מסיימים, סיימנו לדבר על הסרט השלישי.
וואו.
אמיר, תודה שבאת.
תודה שהירחתם, היה לי מאוד כיף.
זה היה תענוג. ותודה לרוג, כריסטופר לויד, לא יודע, אנחנו בדרך כלל מודים למישהו מהסרט, אבל אני לא יודע מרגיש כל כך צור.
לכלב,
לכלב. לכלב, כן.
לגמרי, לכלב.
היה כלב טוב.
וזה הכל. בשבוע הבא אנחנו הולכים לדבר על הסרט הרביעי של סטאר טרק, סטאר טרק 4, The Voyage Home, ונתראה בעוד שבוע, ותודה שהזנתם, ולהתראות. ביי ביי.
וואי, תקשיב, אני אתגר ברחוב שלפעמים יכול כל כך רועש, והוא כאילו לא, הוא כאילו מרכז, אבל זה לא כזה מרכז תל אביב.
אני מצטער להגיד שאני גם גר ברחוב שלפעמים הוא מאוד רועש, ואני גר ברעננה, אז כאילו אני עדיין מצבך יותר טוב.